אנחנו בהלכות שבת, סימן שנקף במשנה ברורה סטנדרטי, זה עמוד 286. התחלנו בשבוע שעבר והסברנו שיש סוגים שונים של פירות, כתוצאה מכך רמות שונות של איסורים או היתר לסחיטה בשבת. כשהגדרנו כבר שסחיטה יכולה לבוא משני אבות מלאכה, יש סחיטה שאנחנו מדברים עליה בסחיטת פירות, זה מלאכת דש. מלאכת דש, הרי אומר להוציא דבר שרוצים אותו מתוך דבר שהוא אגור ועצור בתוכו. את גרעין החיטה מתוך הקליפה, את החלב מתוך עטיני הפרה, ואת המיץ מתוך הענבים או מתוך הזיתים. זה נקרא מלאכת דש. יש סחיטה אחרת שהיא לא שייכת לנו, והיא סחיטה מדין מלבן. מלבן זה מחבס. הכיבוס הוא גם סחיטה. אבל ההבדל בין כיבוס לבין סחיטת פירות, או כל סחיטה אחרת, שבמלאכת דש אנחנו צריכים את התוך מתוך הכלי, ובמלאכת מלבן אנחנו צריכים את הכלי וזורקים את התוך. סחטנו מגבת, אני צריך את המגבת. הנוזל שבתוכה לא מעניין אותי. זה ההבדל בין שתי הסחיטות, שבעצם הפעולה הפיזית, אם מישהו רואה בשידור אדם שלוחץ, הוא לא יודע מה הוא עושה. עד שהוא יבין מהי מחשבתו, מה הוא צריך. הוא צריך את הכלי, או הוא צריך את התחולה, את מה שיש בתוך הכלי. זה ההבדל. ומכאן אמרנו שבמלאכה הזאת שמלאכת דש, שסחיטה, יש שלוש רמות. יש זיתים וענבים, שהם פירות, שמבחינתנו נקרא לזה כך סחיטים בעליל. רוב הזיתים, רוב הענבים, מיועדים לסחיטה בעולם, בארץ. יש כאלה שהם סחיטים, פירות מסוג שני, שהם סחיטים, רגילים לסחוט אותם, אבל לא בכמויות כאלה, לא הרבה, בוא נאמר לא הרוב. ויש כאלה שלא רגילים בכלל לסחוט אותם, אז אם בא מישהו וסחט, לא עשה פה כלום. אומר השולחן ערוך סעיף א', ומיד נעבור לסעיף ב', כי סעיף א' ראינו בשיעור הקודם. זיתים וענבים אסור לסוחתן, ואם יצאו מעצמם אסורים, אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. ותותים ורימונים אסור לסוחתן, ואם יצאו מעצמם, אם עומדים לאכילה מותר, ואם עומדים למשקים אסור. ושאר כל הפירות מותר לסוחתן. אומר הרמה, ובמקום שנהגו לסחוט איזה פירות, לשתות ממיו מחמת צמא או תענוג, דינו כתותים ורימונים. אבל אם נהגו לסוחתו לרפואה לבד, אין לחוש. וכל זה דווקא לסחוט אסור, אבל מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם. וכל שכן בשאר דברים. ויש אסורים למצוץ בפה מהענבים וכיוצא בהם. כן, זה סעיף שראינו בפעם הקודמת. ההבדל בין סוגי הפירות, ולאחר מכן הרמה שמייצב לנו את שאר מיני הפירות, באיזה מקום הם נמצאים. וכשאנחנו הערנו ואמרנו, שבמציאות שלנו, שהיא מציאות של שפע, שהיא מציאות שמשתנית, שהיא מציאות שיש המון מיצים על המדף בחנות, אני מדבר גם מיצים טבעיים ממש, לא רק מה שכתוב עליהם. ברגע שאנחנו רואים פירות שאחוז הסחיטה שלהם הוא שואף ל-90%, זה פרי סחיט. ואנחנו נאמר שזה לא רק כמו תותים ורימונים, אלא אולי אפילו כמו זיתים וענבים, שאיסור הסחיטה הוא איסור דאורייתא, לא רק דרבנן. הדוגמה הקלאסית שנתנו, מיצי תפוזים. פרי התפוז הוא סחיט בעליל. כמות התפוזים הניתנת לתעשייה היא לאין ארוך יותר גדולה, אין בכלל מה להשוות, ממה שניתן לאכילה בשוק. בסדר? יש עדיין עוד כל מיני מיצים, אבל לא בכמויות כאלה. איך אני יודע? אנחנו נבדוק אצל המוכרים בחנויות. נבדוק אצל היצרנים. יצרן מיצים. כמה אתה מייצר מיץ תפוזים? כמה אתה מייצר מיץ קיבי? דוגמה. אנשים אוהבים מיץ קיבי, אבל כמה כבר? כמה בקבוקים או קרטונים של מיץ תפוזים אדם מכניס לסל, וכמה הוא מכניס מיץ קיבי? או לא רק האדם עצמו, בסביבה. מיץ עגבניות. אתם יודעים שיש כאלה קרטונים בחנויות? יש. כמה כמה? מה האחוז? בסדר, כל זה נתון לשינויים על פי המציאות המשתנה מתקופה לתקופה. זה אחד היסודות שאנחנו תמיד חוזרים עליהם. ההלכה היא קבועה. העקרונות הם קבועים. המציאות משתנה. כתוצאה מהשתנות המציאות, אנחנו יכול להיות שנשנה את הברכה גם. ואם שינינו את הברכה, שנה גם את האיסור מבחינת שבת. האם זה דבר שחית או לא שחית? יש לנו המון המון דוגמאות בעניין הזה. הבוקר נתתי דוגמה לגבי ברכות. מי שאוכל ירקות, שזה קשור לשיעור הבא, ירקות שרגילים לבשל אותם, לא מבושלים. מה ההלכה אומרת? שכל דבר שרגילים לאכול אותו מבושל, מברכים עליו, נדבר על ירקות בלבד, מברכים עליו ברכת בורא פרי האדמה, ואם אוכלים אותו שלא, כפי הנועל, הנועג הרגיל, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. למשל, אם מישהו יאכל דלעת, דלעת אוכלים מבושל. קישויים. בינינו אפשר לעשות סלט כמו מלפפון. בסדר? אבל אף אחד לא רגיל בזה. סלק. זו הדוגמה שנתנו הבוקר. סלק, אוכלים אותו רק מבושל. אני לא יודע אם מישהו היה בזמן האחרון במסעדות גורמה. ובאיזה קטרינג שנתן בחתונה סלטים רציניים, חדשים, צריך כל מיני הרבה לחדש, אי אפשר לתת כל הזמן סלט אליהו הנביא. יודעים מה זה? זה סלט שנמצא בכל ההסמכות, כמו אליהו הנביא. סלטים, דגים היום, מישהו אמר לי, דג אמנון, איך קוראים לו? דג אליהו הנביא. איפה שאתה הולך, מביאים לך מושט, אמנון. בסדר, כנראה זה זו. לא, זה נקרא אליהו הנביא. מגיע לכל שמחה. בכל מקרה, צריכים סלטים חדשים. ויש היום סלט חדש, פורמים דק. סלק, חי. שמים לו תחמיץ, קצת תבלינים, פטרוזיליה, ויש היום בקייטרינגים סלט סלק חי. בהנחה שלא ברחנו המוציא לחם מן הארץ, וזה לא חלק מהסעודה. אוכלים סלק חי, סלט כזה. מה מברכים עליו? יפה. זאת אומרת, היום, אף אחד מכם גם לא ידע את זה? מה, אף אחד? לא ידעתם? טוב, אז תדעו שזה קיים. זה טעים. מניסיון. זה טעים. אבל, כיוון שאין רגילות הציבור לאכול סלק חי, אז אנחנו מברכים על הסלק החי שהכל נהיה בדברו. בהנחה, בדיוק. כשעוד כמה שנים הוא יהיה סלט אליהו הנביא, הסלק החי, זאת אומרת, כל מקום יביאו אותו, כי כולם רוצים לחדש, אבל כולם מחדשים כבר. ופתאום, גם בבתים, אנשים עושים סלק חי. מה יברכו על סלק חי? בורא פרי האדמה. יש לכם דוגמה כזאת קלאסית, שאנחנו מברכים אחרת ממה שכתוב בשולחן ערוך. כרוב חי. אומר בשולחן ערוך, כרוב חי, מברכים עליו שהכל. כי כרוב אוכלים מבושל. יש פה מישהו שאכל לאחרונה כרוב מבושל? בקושי. יש מישהו שאכל כרוב חי? כולם, נכון? זאת אומרת, המציאות השתנתה. אם המציאות השתנתה, ההתייחסות שלנו היא קבועה, היא לא משתנה. התייחסות ההלכתית היא קבועה. אנחנו רק בעצמנו השתננו, אז ההתייחסות ההלכתית פוגעת בנו במקום אחר. זה בדיוק הנקודה כאן, לגבי שחיטה. אני מרחיב בעניין בכוונה, כדי שנבין שאם כתוב בשולחן ערוך דבר מסוים, הוא מדבר על הרגילות של אותו זמן. ואם יבואו וישנו את המציאות, ברגע שהמציאות השתנתה, אנחנו מתייחסים אל התורה כקבועה ולמציאות כמשתנה, ואת הפסק הלכה שלנו כן? מבחינת הקיום המעשי נשנה, אבל הוא לא משנה את הפסק עצמו. את העקרונות ההלכתיים עצמם, הם קבועים תמיד. התורה היא נצחית. אף אחד לא ישנה שום דבר בתורה. אבל הנה שינינו. לא שינינו את התורה, שינינו את המציאות. ההתייחסות של התורה נשארת בעינה. בסדר? זה ברור? ולכן, כשנותנים לנו פה את הקריטריונים, את המדדים, למתי זה איסור תורה, מתי דרבנן, מתי מותר לכתחילה, אנחנו רואים את העיקרון. נצטרך לשייך פירות המצויים היום, על פי שימושיהם, אל העקרונות המצויים פה בשולחן ערוך. כן. קודם כל, סליחה, שהתחלת לשאול, משפחה מסוימת. לא אכפת לי ממשפחה אחת. זה נקרא, בטלה דעתו, זה כל אדם. אני צריך לראות מה הציבור עושה. בדברים האלה, מה שקובע זה הרגילות הציבורית. לא השימוש הפרטי של אדם מסוים בדבר מסוים. בסדר? גם בברכות וגם בענייני שבת. אני מתייחס למציאות הרווחת בשטח. עכשיו תשאל אותי, מה אתה מדבר? בוא עכשיו לירושלים. יש לך אנשים שבאו מסין, יש אנשים שבאו מאמריקה, כאלה מאוקראינה וכאלה מאפריקה. הם רגילים לאכול דברים באותה דרך? זה משהו אחר. טוב, אנחנו תמיד מדברים על אוכלוסייה, כן, כללית השייכת לך. זה בדרך כלל הציבור הכללי שאתה חי בתוכו. נגדיר את זה כך. טוב, סעיף ב', בסדר? אז ענינו על השאלה? אתה שואל עכשיו על דיני ברכות? או על דיני סחיטה בשבת? ברכות? אז במילה אחת. הולכים לפי הרוב. מה שרוב מברכים? מה אתה רואה בצלחת? בולט לעין כרוב המוצר? תברך עליו. בין אם זה עץ, בין אם זה אדמה, בין אם זה שעקול. בסדר? חוץ מדבר אחד שלא הרוב קובע?
מזונות.
מזונות לא הרוב קובע, אלא העיקר קובע. סיב בית אומר שולחן ערוך, זיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת, משקים היוצאים מהם מותרים. ואפילו אם לא נתרסקו מערב שבת, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית, מותר לשתותו בשבת. שכל היוצא מהענבים מתבטל ביין שבגיגית. לשים לב לדבר הזה. הרי מה אמרנו מקודם? קודם אמרנו בסעיף הראשון, שזיתים וענבים, אם יצאו מעצמם אסורים, אם יצא מתוך הענבים ומתוך הזיתים נוזל, יין או שמן, אסור להשתמש בשבת. ומה אומר פה השולחן ערוך? שמותר. מתי מותר? לשים לב להבדל היסודי. אם זה הענבים שלמים ששמנו אותם, לא אכפת לי לאכילה או לסחיטה, ויצא מהם נוזל, זה אסור. אבל כאן מדובר שריסקנו את הענבים. ברגע שמרסקים ענבים, מיד מה יש? נוזל. באותו רגע שריסקנו, כבר יש נוזל. כל נוזל שמתווסף בתוך שבת עצמה, הוא נוזל שנכנס לתוך נוזל קיים. הוא בסך הכל מרבה את הנוזל הקיים. ולכן הוא מתבטל בתוכו. ולכן אם יש לנו כבר נוזל מיום שישי, זה שהתווסף פה מיץ נוסף, הוא לא מונע מאיתנו את השימוש באותו מיץ, מיץ ענבים, שאפשר לעשות עליו קידוש בשבת. לוקח אדם אשכול ענבים, סוחט אותו ביום שישי, מחכה שעה, עושה עליו קידוש היום. אפשר לברך בורא פרי הגפן, ברגע שהוא סחט. בסדר? זה ההלכה הזאת שנמצאת אצלנו, כן. לא. אם נתרסקו מערב שבת, אין לנו שום שאלה. בכל מקרה, באותו רגע כבר, יש נוזלים. יפה. ואם לא נתרסקו מערב שבת, אם לא נתרסקו מערב שבת, אלא התחיל לטפטף מהם נוזל בשבת, מה אמרנו בסעיף הראשון? אסור. אומר השולחן ערוך, תשים לב, אם יש בגיגית שהענבים בתוכה יין, אז הכל מותר. גם הרי בסעיף א' אמרנו שאסור. למה? כי זה משהו חדש. הייתה כערה יבשה בכניסת שבת. ובאמצע שבת פתאום רואים שיש פה כוס יין מיץ ענבים. אסור להשתמש. אבל אם כבר בגיגית היה יין, מותר. ההבדל ברור. ש? כי אמרנו שברגע שיש לנו יין שיוצא מעצמו בשבת, אסור לנו להשתמש בו. למה? שמה? יפה. יש לנו פה דבר חדש. בסדר? כן. כי כבר יש לנו בפנים. זה סיפור נוסף, סעיפים הבאים. בינתיים דיברנו מה שבא לתוך משקה הוא כמו המשקה. ובא לתוך המאכל הוא כמו מאכל, ולכן מותר בידיים לשחות. לא, חס וחלילה. חס ושלום. לשחות בידיים לתוך משקה אסור בשום אופן. אם היה צריך להבהיר את זה, אני מבהיר. לקחת בידיים ולשחות לתוך משקה בוודאי שאסור. אין, אסור. בידיים אסור. זה כשבא מאליו, מעצמו. כשהוא בא מעצמו, בא מאליו, אז יש לי מקום להקל כשיש לנו יין כבר מלפני שבת. מעשה בידיים אסור בשבת. אלא אם כן, התחום הבא שנדבר בו, שזה הסוחט משקים לתוך אוכלים, זה כמו אוכלים. בסדר? העניין הזה ברור? אם יש לנו יין כתוצאה מענבים, אפילו הם מיוחדים לסחיטה, אם קטשנו אותם ביום שישי, אין בעיה לקחת בשבת, כי כבר התחיל ביום שישי להיות נוזל, ואם לא קטשנו אותם, אלא במקרה יצא מהם בשבת, אם בגיגית היו כבר נוזלים, היה כבר יין, אין בעיה. אבל אם לא היה יין, זה היה יבש, ביום שישי הבאנו סלט ענבים לסחיטה. לא ענבי מאכל. ענבי מאכל אמרנו, אם יצא נוזל, אין בעיה. זה סעיף א'. אבל אם הבאנו סלסלה, או כמה סלסלות, לסחיטה ליין. אמרנו, מוצאי שבת נטפל בזה. יום שישי היה בשוק ענבים בזול, קנינו, השארנו מוצאי שבת. פתאום שבת בבוקר, רואים הסלסלות מלאות במיץ. אסור להשתמש במיץ הזה. כי בכניסת שבת, היה יבש. במשך השבת זה יצא. כללית, ככה אני אומר, לא יודע, מישהו מתאר לעצמו, שהרבה פעמים שמובילים בארגזים ענקיים, מחולות אפילו, ענבים ליקבים. לפעמים מגיעים עם מחולה כזאת ליקב, כשכבר בפתח הניקוז של המחולה יש דלי של 80-100 ליטר. בדרך. זה כבר ירד. ואם זה כבר התחיל לרדת, הלחץ של הענבים אחד על השני, ויש לנו כבר פה ליטרים כבירים של מיץ ענבים. מה דין המיץ ענבים הזה? חייב להיות, אני מדבר עכשיו על היקב, בנסיעה. חייב להיות נהג הרכב שעכשיו מטלטל את הענבים האלה, כדי להוריד מהמחולה, צריך להיות יהודי. כי אחרת כבר יש בעיה של סתם ינם שנוחרים. כי כבר התחיל להיות יין. איפה בעיות צצות? היום אולי גם בארץ, אבל בעבר, ינות שבאים מאמריקה, ממקומות כאלה. ממתי מתחילה ההשגחה? האם מרגע העמסה, מיד לאחר הבציר? כי עד שהם יגיעו ליקב זה כבר נוזל, או רק בכניסה ליקב. נפקא מינה גדולה לכשרות. אין כמו יין של ארץ ישראל. לא רק ב... כשרות, אני מדבר גם על הטעם. בעברית שלנו, קנו כחול לבן. יותר טוב מכל דבר אחר. לא להתפתות לכל מיני דברים שבהם, יותר טוב של ארץ ישראל. תמיד אנחנו בעד, כשזה אנחנו פה. לאכול מפריה ולסבוע מטובה. וברוך השם, יש לנו פירות בשפע. מה לנו לראות בשדות זרים? מה לנו להביא מקומות אחרים? חסר לנו משהו בארץ? טוב, שוק חופשי. בסדר. כיוון שהשוק חופשי, אני אקנה רק של ארץ ישראל. כי זה חופשי. אף אחד לא יחייב אותי מה לקנות. בסדר? בעזרת השם. סעיף ג' אומר השולחן ערוך, חרצנים וזגים שנתן אליהם מים לעשות תמד, מותר למשוך מים ולשתותם, ואפילו לא נתן מים, והיין מתמצא וזב מאליו, מותר לשתותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שלב ב' של תעשיית היין. שלב ראשון, קודשים את הענבים, כן, מרסקים אותם, משאירים אותם עד שיהיה יין. שלב שני, אחרי שהוצאנו את היין מתוך הענבים, נשאר לנו חרצנים, זגים, קליפות וחרצנים, מוסיפים מים כדי לעשות יין מתוק יותר. אנחנו מוסיפים סוכר או דברים כאלה. שאלה מה עושים עם זה בשבת? טוב, זה כבר עם תוספת, אפילו גם בלי תוספת המים. ברגע שכבר היה מרוסק מראש והכל מלא נוזלים, אין ספק שגם ביום שישי היו נוזלים, אפשר בשבת להסתפק מהם. אין בעיה. בסדר, זה מה שהביא השולחן ערוך. וסעיף ד' לגבי מה ששאל שבתאי, נכון? יפה. אומר סעיף ד' מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך גדרה שיש בה תבשיל כדי לתקן האוכל. מה זה לתקן האוכל? לתת טעם לאוכל. רגע, 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 על מה אנחנו מדברים פה? הרי אנחנו אמרנו שענבים, שחיטת טעם הוא איסור תורה. האם אני עכשיו עושה איסור תורה? לשים לב, אנחנו עכשיו סצנה טלוויזיונית. רואים בן אדם עם אשכול ענבים, לוחץ. אלא מה, שהמצלמה הייתה על היד שלו ועל אשכול הענבים, ולא ראינו למטה מה יש. או שרואים שיש קערה, הקערה אטומה, סיר נירוסטה, לא רואים מה יש בפנים. ומישהו שואל אותך, אתה ראית שפלוני חילל שבת? מה התשובה? לא, לא יודע. לא יודע להגיד כלום. אבל הוא שחט אשכול ענבים מסור דאורייתא. יש פה סחיטה. איך אתה אומר שלא? ראית אפילו במצלמה שצילמה בשבת. אוי ואבוי, כמה סוגיות נכנסנו עכשיו. האם זה יכול להיות עדות שמישהו חילל שבת, אם ראינו במצלמה, שהוא חילל שבת? כי המצלמות עובדות 24 שעות. במילים אחרות, בן אדם בא וסוחט. אומר השולחן ערוך, במה זה תלוי? אם הוא סוחט לתוך כוס, אסור. בין אם היא ריקה, בין אם יש בה נוזל. אבל אם הוא סוחט את זה לתוך כוס שיש בה אוכל, וזה לתת טעם לאוכל, הוא רוצה תבלין, זה נקרא למתק, לתקן. משקה שבא לתוך אוכל, הרי הוא כאוכל. ולכן אומר שולחן ערוך, מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך גדרה שיש בה תבשיל, כדי לתקן האוכל. דאב אליהם משקה הבא לאוכל, הוא כאוכל דמי. אבל אם אין בה תבשיל, אסור. ברגע שאין תבשיל בסיר, והוא סוחט את הענבים לתוך הסיר, הוא עבר על מלאכת, איזו מלאכה?
דש.
דש. יפה מאוד. זו המלאכה שדיברנו עליה בתחילת הסימן, זו המלאכה שאנחנו מדברים בה עכשיו. כהמשך הסימן. מלאכת? דש. ממילא, אסור לשחות לתוך כלי שאין בו אוכל. אבל, ניתן דוגמה. בעבר הייתה סוגיה גדולה. איך אפשר לחלוף פרות בשבת? הרי הוא מוצא עכשיו משקים. אז אמרו, כשהיו משקים של פרה חולבת אחת, והפרה בקושי הייתה נותנת איזה 15 ליטר ביום, היום ברוך השם, משקים הכי קטנים, 70, 90 חולבות, שנותנות 40 ליטר ביום, הפרופורציה. ארץ ישראל זה ארץ שמניבה הכי הרבה חלב בעולם. יותר מאוסטרליה, יותר מהולנד, יותר מכולם. שנה 40 ומשהו ליטר. אז בעבר אמרו, טוב, אם מישהו רוצה לחלוף פרה בשבת, אסור סתם ככה לחלוף. מצד שני, צער בעלי חיים. הצער בעלי חיים, תחלוף לרצפה. לעיבוד. מה, את הכל לחלוף לעיבוד? אז אמרו, טוב, תחלוף לתוך מאכל. אבל מה אם קורה, מה קורה אם המאכל טבע בחלב? מי בכלל רואה שיש פה מאכל? שמו שתי כפות אורז, ושמו על זה 20 ליטר חלב. 10 ליטר חלב. זה כבר לא הגיוני. נכתבו על זה תשובות בדור האחרון. היום יש כבר גישות שונות לחלוטין. אבל בכל זאת אני אומר לשים לב ש העניין הזה של לשחות לתוך מאכל, אם המאכל נשאר כמאכל, לא אם הוא טבע בתוך נוזלי הענבים, בתוך המיץ הענבים. בסדר? זה הכוונה לשחות לתוך אוכלים, כדי לתקן את האוכלים, זה נחשב כאוכל, לא נחשב כשחיטת נוזלים. במקרה כזה, אבל אם זה נהפך לנו לרוב נוזל, אז מה עשינו? ברור? זה סעיף דלת. אומר לנו בסעיף ה' השולחן ערוך, יש מי שאומר שהוא הדין לבוסר, שמותר לסחתו לתוך אוכל, ורבנו תם אוסר בבוסר. כן? מה זה בוסר? אומר לנו המשנה ברורה, ענבים שלא התבשלו כל צורכם. וענבים שלא התבשלו כל צורכם, אומר שמותר לסוחתם לתוך אוכל, רבנו תם אוסר. למה רבנו תם אוסר? בוסר ראוי לאכילה? לא. אז אם זה לא ראוי לאכילה, איך מיתקת בזה את האוכל? שמת את זה בשביל סיבה אחרת. ולכן רבנו תם היה אוסר. אבל סתם ויש? לא, זה לא סתם ויש, זה יש ויש. אז לכאורה אנחנו נחמיר בזה. אומר הרמה, הועיל ואינו ראוי לאכול. יש כללים בפסיקה בשולחן ערוך. אם השולחן ערוך מביא דין אחד בתחילת הסעיף כסתם, מביא אותו כהרצאה דברים. ואת הדין שאחריו בתור יש אומרים, אז הלכה כסתם. יש אומרים, או לפעמים תרצה להחמיר תחמיר, או במקום הצורך אתה יכול להקל. תלוי בנסיבות. אבל הוא מביא יש ויש, יש מי שאומר, ועוד דעה, הלכה כיש, פטרה, האחרון. אז פה יש לנו את המקום הזה להחמיר, כמו רבנו תם. זה סעיף ה' בשולחן ערוך. בסדר? זה היסוד. נתקדם לסעיף ו', ובזה היום אנחנו מסיימים את השיעור שלנו. ותראו פה בדיוק למה אני מתעקש לדחוף אותו לשיעור. כי הוא קשור למה שדיברנו מתחילת השיעור היום. מותר לשחות לימוניש. ווסיסדוס לימוניש? לימונים. כן, זה ספרדית. מותר לשחות לימונים. סליחה. נו, תתחילו להריץ לנו את הכללים. לא כותב השולחן ערוך מותר לשחות לימונים לתוך סלט, לתוך אוכל. למה הוא לא כותב את זה? כי אם ענבים מותר, שזה איסור דאורייתא, מה השאלה בלימונים? אלא יש פה חידוש, שמותר לשחות לימונים לתוך כוס, לנוזל. סליחה, מה אתה רגיל, מה אומרים בבית? שאם רוצים לשחות לימון, שוחטים אותו לתוך הסלט. אז מה עשו לו? עשו לו דין של ענבים, של האוכל, יפה. אותו דין כמו ענבים. אבל מה כתוב פה השולחן ערוך? מותר לשחות לימוניש. יפה מאוד. הנה הדוגמה שנתנו בתחילת השיעור. לכאן הגענו. פה אנחנו נמצאים. יש הבדל יסודי בין לימונים בזמנו בעבר לבין לימונים היום. הורידו טיפה את העיניים למשנה ברורה. תסתכלו מה הוא כותב. סעיף ו', סעיף קטן כף ב' במשנה ברורה. לשחות לימוניש ובלשוננו ציטרין. בסדר? יש משפחת ציטרין? משפחת לימונים. טוב. והיינו אפילו למשקים. זאת אומרת, המשנה ברורה מבין ברורות את שולחן ערוך, שהשולחן ערוך אומר מותר לקחת לימון, לשחות אותו כמשקה ולשתות. למה? ואף שדרך לסוחתן בחול, כיוון שאין דרך כלל, 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 שימו לב, אין דרך כלל לסוחתן לצורך משקה, אלא לטבל בו אוכל. וכשאר פירות. מה זה שאר פירות? סעיף א', דרג ג', דרג א' היה זיתים וענבים, דרג ב' היה תותים ורימונים, דרג ג', שאר פירות שמותר לך תחילה לשחות אותם לשם מיץ. כי מי שותה מיץ לימון ככה? פעם שאלתי, מי שותה מיץ לימון, מי אוכל לימון ככה? מישהו הצביע, אמר אני. מה נגיד לו? בטלה דעתך אצל כל אדם, בעברית קלה, סוף הרחוב. יודע מה יש בסוף החור? כפר שאול? זאת אומרת, לא נעים, כן. אתה משונה, אתה, החשיבה שלך לא אצלנו. ההפך, ספרנו אותה שם. טוב, בכל מקרה אומר לנו המשנה ברורה, וכאן נזכר לאל בסעיף א', ואפילו אם הדרך לסחתן בחול, לתוך מים שנתנו בהם צוקר, אתם מכירים דבר כזה שסוחטים לימון לתוך מים עם צוקר? קוראים לזה בעברית קלה, בלדינו, לימונדה. בסדר? זה נקרא לימונדה. לימוניש, יש לימונדה. טוב? לשתות לתענוג, מכל מקום, נוהגים העולם להקל, לעשות זה בשבת. ואפשר משום דלא מיצר, אלא כשדרך, לשתות מסחטת הפרי גם בלא תערובות משקה אחר. אינמי. שלא נאסר, אלא כשסוחטים ממיו לבד, אחר כך מערבים אותם. אבל אם המנהג לסחוט ממיו לתוך משקה אחר, ניתן בו טעם, רק כדי לתת טעם, זה מותר. בסדר? זה ההסבר הראשוני. מה כותב הבית יוסף? למה פסק ככה שולחן ערוך? אבל, כותב לנו המשנה ברורה, תשימו לב למהפך. בין כל האפשרות להתיר, זה היה נכון לתקופת השולחן ערוך, הבית יוסף. אומר המשנה ברורה, ולפי זה בזמן הזה, מה זה בזמן הזה? מתי חי המשנה ברורה? 75 שנה נפטר. נגיד, כתב את זה לפני 100 שנה, 100 וקצת. שידוע שממלאים חביות למאות. סוחטים לימונים, ממלאים חביות, לא בקבוקים. יש יצוא יבוא. לשתות עם פונץ'. יודעים מה זה פונץ'? לא. פונץ' זה תערובת אלכוהולית. קוקטייל כזה, יפה מאוד. אני רואה שאתה בעניינים. בסדר? באיזה מקומות? מכניסים גם מיץ לימון. שותים את זה כתערובת אלכוהולית כזאת של משקה. צריך עיון גדול אם מותר לסוחטם בשבת לתוך משקה. שאפשר דדמי לטוטים ורימונים, כמה שדרך לסוחטם בכלים בפני עצמם. ועל כן צריך להיזהר שיסחוט מקודם על הצוקר בפני עצמו. דאבה כמשקה הבא לאוכל, וכן לסוחטו לתבשיל. ועל גבי האוכל פשיטה די מותר. שמים לב מה כותב פה משנה ברורה כמסקנה. וזה לא מסקנה של משנה ברורה כמשנה ברורה, זה מסקנה של מציאות הלכתית. זאת אומרת מציאות בעולם שהיא קשורה לפסיקת ההלכה. והוא לא חולק על השולחן ערוך. אין פה מחלוקת. אומרים שיגיד טוב, המשנה ברורה זה משנה ברורה, ושולחן ערוך שולחן ערוך. לא. פשוט, המציאות השתנתה. זה ההוראה שמביא פה המשנה ברורה. אילו היה השולחן ערוך בזמן ששותים פונץ', ואני מניח שהשולחן ערוך לא שתה פונץ', הוא היה בין ספרד לארץ ישראל, לא שתו פונץ', זה באירופה, ברוסיה, לא יודע איפה. אבל בכל מקרה, ברגע ששותים מיץ לימון ומעבירים חביות למאות, אז בבקשה לסחוט על גבי אוכלים. אז איך כותב הרב בן ישחי, אם מישהו רוצה לימון בתוך התה בשבת? סולם. סולם ראשי תיבות, סוכר, צוקר לשון המשנה ברורה, סוכר, לימון, מים. שים סוכר, שים עליו כמה טיפות לימון, לא להטביע את הסוכר בלימון, כמו שדיברנו מקודם. על הסוכר לשים לימון, שזה יישאר בגדר לימון על סוכר. אז תגידו לי, צריך לשים 3 כפיות סוכר, תשימו ממש, בכיף, שבא. בסדר? לא על חשבוני. ברור, שמים לימון על סוכר, מוסיפים מים, ואז יש לנו את התה. בסדר, אבל אם שמים, ושמים מים, הרי שתמצית קודם, עזוב.
לא,
איך אתה עושה את הלימון עכשיו?
סוחט.
זה כמו תותים ורימונים, שזה איסור דרבנן. ואני לא יודע היום מה אני אומר, היום אולי אפשר לומר כמה אחוז מהלימון משתמשים בו כפלחי לימון על תבשיל, יודע מה, על דגים, על לא יודע מה, פלחי לימון, וכמה מהלימון סוחטים למשקה. נראה לי שלמעלה מ-90 אחוז. 95 אחוז מהלימון הוא בא לסחיטה. אז זה הבדל גדול. נכון שהלימון הוא לא כמו מיץ תפוזים. כי מיץ תפוזים כל אחד לוקח כך ושותה. ולימון מוסיפים לו סוכר. קיצור, לא שותים אותו כמו שהוא. זה באמת אין רגילות לשתות כמו שהוא. ולכן מביא פה המשנה ברורה שאולי בגלל זה זה היה כמו תותים ורימונים. סדר, דרג ב' כמו שאמרנו, איסור דרבנן. בכל מקרה לענייננו היום, ראינו מלאכת דש, סחיטה, לא מלכת מלבן, הבדלנו. ראינו מה הם הדברים שחייבים, אסור או מותר לסוחתם. חייב דאורייתא, אסור דרבנן ומותר זה לכתחילה. ראינו שכל המציאות קשורה ל... כל ההלכה קשורה למציאות השימוש. ואם זה ראינו שדבר שבא למשקה הוא כמשקה, אם זה בא מעצמו, ואם זה בא בידיים ויש איסור סחיטה, זה אסור. ודבר שבא לאוכל הוא כמו האוכל, ואפילו בידיים מותר לסחוט את הענבים לתוך האוכל, וסיימנו בעניין הזה של שינוי המציאות על פי דרכי התנהגות האדם, וכך אנחנו נפסוק את ההלכה על פי העקרונות הקיימים במציאות המשתנה. כל טוב.